פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת שופטים, ואנחנו כבר, אפשר להגיד, עמוק בחודש אלול, אבל נכנסנו לאווירה. חלק מאיתנו כבר אומרים את הסליחות, מבקשים סליחות, קצת קשה להגיד את המילה אומרים, אפילו שהם מנגנים אותם, אבל כדאי להפנים את הנקודה שאנחנו מבקשים. חלק מאיתנו נעשה את זה בעוד כשבועיים. אבל זהו, גם החופש במידת מה, אצל חלק גדול מאיתנו, החופש מאחורינו, חלק גדול מאיתנו נכנסנו ללימודים, ואנחנו לומדים בפרשת שופטים. ננסה ללמוד גם משהו ככה מהאווירה החדשה, או החדשה הישנה שנוצרה. הקורונה חזרה לחיינו כמעט, איך אומרים, אנחנו צריכים להתפלל ולייחל שהיא תיעלם כמה שיותר מהר, אבל היא חזרה לשיח, למציאות שלנו, בכלל ברחבי העולם הדברים לא פשוטים. אבל גם כאן בארץ אנחנו צריכים הרבה הרבה ישועה. פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כל המפרשים מסבירים תיתן לך, הכוונה היא תיתן לך בעצמך, לא צריך קודם כל ללכת, והפנייה היא פה היא לא רק לעם או לממשלה לצורך העניין, להקים את השופטים למלך, לנשיא, אלא כל אחד ואחד מאיתנו צריך לבנות לעצמו את השופט שלו ואת השוטר האישי שלו לך, ולא, לכן התורה לא קראה לזה לכם. אבל הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחרת במצווה הזאת של השופטים ושוטרים תיתן לך. הנה, ננסה לתאר לעצמי איזשהו מכרז של הממשלה, מכרז שמי שאמור למנות שופטים, והיה כתוב שמה שהתנאים לקבל את המשרה של השופט, א' כל, זה ידיעה כמובן המקיפה ומושלמת של החוקים, זה ברור, גם הידיעה, הכרה של החיים של העם, הליכות החיים, זה בסדר. התנאי השני שהיה כתוב בתנאים של המכרז למי שרוצה להיות שופט, שהוא צריך שיהיה לו חוכמת חיים, הוא יהיה רחב אופקים. והתנאי השלישי, שיהיו לו בנים. וואו, אם היינו רואים כזה מכרז, כל אחד היה נעצר לרגע ואומר, רגע, מה? צריך שיהיה בנים, ילדים, למי שהולך להיות שופט? מה זה קשור? מה הקשר בין הקריטריונים המאוד בסיסיים והברורים, מה שאנחנו צריכים בשביל עבור שופט, בשביל שישפוט כמו שצריך, שפיטה טובה ונכונה, לזה שהשופט יש לו ילדים? מה זה קשור? והאמת היא שמי שיקרא את זה ויתפלא, הוא צודק. אבל נכון שזה לא נראה הגיוני בכלל, אבל הרמב״ם כשכותב את הסעיפים מה צריך להיות שופט, שופטים ושוטרים תיתן לך ושפטו אותה משפט צדק, הרמב״ם אומר, הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ב', זה מבוסס על דברי הגמרא, הרמב״ם אומר, אין מעמידים בכל סנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא כל מיני פרטים, ואז הוא מוסיף, מפני שיש בהם אכזריות, ולא מי שאין לו בנים כדי שיהיה רחמן. זאת אומרת, מי שאין לו בנים לא יכול להיות שופט. מי שאין לו ילדים, חסר לו במידה מסוימת במידת הרחמנות, והוא לא יכול להיות שופט. אז בסדר, נכון, יש לנו כבוד גדול לכישרון, לידע, לניסיון אפילו המשפטי של אותו מועמד, הוא עשה סטאז' במקומות הטובים ביותר, ומבין וחכם ופיקח, אבל חלק מהמרכיבים של האישיות שלו, זה חלק מהתנאים להיות שופט. אם אנחנו רוצים שהפסיקה שלו, שהגזר הדין יהיה כמו שצריך, כן, אז לא רק ניסיון החיים שלו, השקפת העולם, גם הרגשות שלו צריכים להיות מושלמים בלי פגם. אנחנו עכשיו נמצאים בקרוב לחגים, ראש השנה יום כיפור, אנחנו יודעים שאחד התנאים של החזן רוצים להגיש בעל תפילה, אז כתוב שיהיה לו בנים, שיהיה לו ילדים, גם כן שיהיה לו ככה רגש של רחמנות, רב, על זה כתוב בהלכה מפורש, שאם באמת הוא בן אדם מיוחד במינו, אפילו רווק במידה מסוימת, ראינו במקומות מסוימים שגדולי ישראל אפילו לקחו חזנים שאין להם עוד ילדים, או שהם היו אפילו רווקים ולא נשואים. יש, שוב אני אומר, זה פרט בהלכה, אבל זה בכל אופן גם כחזן אני עוד מבין, יש הרבה רגש שצריך להיות כלוי, אבל בשפיטה צריך להבין אם החוק כן או לא. אבל בסדר, אפילו שנגיד שזה צריך להיות שהיא רחמנות מסוימת, אבל אולי זה לא דרישה קיצונית מדי, זה לא דרישה מוגזמת שנוסיף עוד תנאי במכרז לשפיטה, לשופט, שיהיה לו בנים. אז התשובה היא, רבותיי, זה תלוי מאוד בהשקפה של האדם, על מה זה בכלל משפט. והדיון הזה הוא דיון שהיום בכלל עוסקים בו, כשמתעסקים הרבה בנושא של בית המשפט העליון כאן בארץ, שבכלל באמת הולך לכיוונים כל כך אנטי דתיים, רואים את זה מפורש, אבל דווקא כשאתה לא, אנחנו לא נלמד טוב מה זה שופטים ושוטרים, תיתן לך מה זה שופט, אנחנו נבין שאין מה לדרוש מהם בכלל. מה זה מהות המשפט? מטרת המשפט זה לא רק דווקא להשלים את הרשויות, יש רשות מחוקקת ורשות מבצעת, והמשפט רק צריך לעשות סדר, הכוונה לאכוף את החוקים, להגיד, תשמע, זה כתוב וזה לא כתוב. שכתוב בתורה שיש משפט, הגישה, מה זה נקרא מערכת משפטית? התורה קוראת לזה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. השופט הוא במידה מסוימת, יש לו הגדרה של האלוקים. במערכת המשפט, על פי התורה, המערכת המשפט רואה בדיין, מי שדן דין אמת כמובן לעמיתו, הוא שותף לאלוקים בבריאת העולם. כך כתוב, וכתוב את זה על משה רבנו, שהוא היה יושב מבוקר עד ערב, אז שם רשי שואל מה באמת מבוקר עד ערב הוא היה יושב, אז אומר רשי, לא, אלא כל מי שדן דין תורה לעמיתו, כאילו שותף למעשה בריאת העולם, שכתוב בה, ויהי בוקר ויהי ערב. זאת אומרת, זה ממש, השופט, המערכת המשפט, היא רואה את עצמה, אכן כמתקנת עולם. היא מביאה, את הרגש גם כן למשפט. ולכן עד הרבה, הנושא של הדעה הקדומה או של הדעה האישית של השופט, זה משמעותי מאוד. ולכן כשיש לו דעה אישית מהבית, דעה שלילית על דבר מסוים, זה מאוד מאוד יכול להזיק, במיקר, עוד פעם כשמשוחחים ומתווכחים הרבה ודנים הנושא של היום של בית המשפט העליון, להבדיל, כי זה הרי לא נשפטים שם על פי התורה, זה בית משפט של ערכאות, אבל עצם הדיון הזה שבית המשפט, כיוון שלא יושבים שם אנשים שמבינים את העולם הדתי, זה לא רק מבינים את הדת ואת העולם הדתי, אלא כי באמת הם מכניסים הרבה נופך אישי שלהם. אז מאיפה הוא באמת המקור שמערכת המשפטית היא צריכה להיות כל כך חזקה, כל כך גבוהה? איך אומרים, זה צריך להיות שלא יהיה אפילו צל צילו של אכזריות בלב של השופט? אז זה כמו שדיברתי. כי המשפט לאלוקים הוא. המשפט הוא קרוב מאוד, זה לאלוקים, זה לא לאדם. אין, למעשה, אדם לא היה יכול לשפוט את הזולת. אז מאיפה יש לו את הסמכות? אז כביכול, אפילו אם הוא חכם כמו שלמה המלך, הוא לא יוכל לדון את האנשים, להטיל עליהם כנסות. אלא מה? כי המשפט לאלוקים. האלוקים עצמו נתן כביכול איזשהו, איך נקרא לזה? נתן סמכות, סמכות מיוחדת לאותם דיינים ושופטים. המקור של הסמכות, כי הוא שליח של אותו שופט, של אותו דיין, זה כיוון שיש לו סמכות של שליחות מהאלוקים. ועל זה כתוב, כמו בפרשה מובה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. זה חלק מהמינוי, רשי אומר את זה בגמרא, חלק ממינוי דיינים, זה וירשת את הארץ. ככה אתה מושיב, אתה מחיה את עם ישראל, כי אתה מכניס הרבה נופך רגשי, גם לכל תהליך השפיטה. אני חושב שדווקא עכשיו בתקופה הזאת שהקורונה חזרה לחיינו, ואנחנו באמת, כל אחד נהיה פרופסור ומבין, ומה צריך לעשות, ומה היה צריך לעשות. גם פה צריך להבין שמחליטים החלטות בנושא, ואנחנו צריכים להתפלל שיחליטו באמת החלטות נכונות, כי זה באמת נראה בלבול גדול. יש הרבה יותר מאשר לפי מספרים. אנשים חושבים, טוב, אם יש מספר כזה, אז צריך לעשות ככה, אחד ועוד אחד. זה כל הזמן התנגשות בין כל מיני ערכים. האם סגר זה טוב או לא טוב? זה טוב זה כן יעשה טוב למחלה עצמה, למגפה, לא יעשה טוב, זה יעשה טוב לאנשים, זה לא יעשה טוב פרנסה, לא פרנסה. יש כל כך הרבה מרכיבים כשאנחנו ניגשים לשאלות מסוימות, כבדות משקל, כמו איך להתמודד עם המגפה הזאת. אז זה לא שחור ולבן. אם יש מספרים, אנחנו יודעים איך לטפל בהם. יש כל כך הרבה מרכיבים שצריך להשתמש ולאזן בין הדברים, וצריך הרבה סייעתא דשמיא, ולא לחינם. שמעתי שראש הממשלה אמר מהקורונה צריך ללמוד צניעות. הוא בוודאי צריך ללמוד הרבה צניעות מהקורונה, אבל כולנו צריכים ללמוד. למה? כי יש פה איזשהו מימד, וזה השופט. אני חוזר לנקודה של שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. שופט זה לא מסביר לך מה כתוב בחוק, ואני מסביר שכתוב והתכוון החוק כך וכך, אלא השופט נותן הרבה יותר נופך, גם פנימי, רגשי, גם הרבה דעות, דעה קדומה. כי הוא שליח של האלוקים, והאלוקים נתן הרבה הרבה סמכות לתת את המרחב הזה של ההבנה, ולא לחינם כתוב, למען תחיה וירשת את הארץ. הצדק במשפט זה לא רק להעמיד, איך אומרים, אם אין משפט בעולם, מי שתראו חיים בלאו, זה גם משהו טכני. אבל בשופטים ובדיינים יש הרבה הרבה רגישות. לא סתם רחמנות יש להם, בשביל להבין, להבין את העומק של השאלה שעומדת בפניהם, ולתת אחרי זה באמת אכן הכרעה שהיא כל כולה נכונה, טהורה ומושלמת, צריך להכניס לתנאים של המכרז של השופט שיש לו ילדים. גם התנאי הזה באופן נקודתי, יש כאלה שגם, כמו שדיברת על נושא של בעלי התפילה בימים הנוראים שכתבו שיהיה לו ילדים, יש כאלה שאומרים שאפשר לעמוד על דעתו של האדם, אם באמת הוא יש לו רגישות, יש לו רחמנות, אז גם זה רק תנאי שמראה לנו מה אנחנו זקוקים מאותם אלה שניגשים למשרה כל כך רמה הזאת. ערב שבת פרשת שופטים, ואנחנו כבר מריחים את ריח השבת, מתקרבים לשבת, שבת הקדושה, שבת למעשה הראשונה של חודש אלול, אפשר הרבה לתקן, לחשוב ככה, מתקדמים, מתקרבים לקראת סיום השנה, אלה שמתוכנו שכבר התחילו את הסליחות בכלל, ואני רוצה לעסוק במשהו, בתופעה שהיא מאוד רווחת בציבור הכללי, בכל מיני ציבורים, זה חדר אלינו בצורה מאוד מאוד רחבה. התורה קוראת בצורה מאוד מאוד קיצונית לפסוק בפרשת השבוע על קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מחשף, חובר חבר, שואל או ועידוני, דורש של המתים, כל האלה נקראים בתורה תועבה. עכשיו צריך להבין, היום כל כך הרבה נכנסים לכל מיני, אמונות תפלות, אז יש כאלה אמונות תפילות שבאות מאיזשהו מקור לא ברור, שזה ברור שיש לזה, שוב, זה נכלל בתואבה. הבעיה החמורה עוד יותר זה שאנשים הולכים לכל מיני אנשים שמספרים להם סיפורי סבתות, ועוד משלמים על זה כסף. אז אני רוצה לקרוא דווקא חלק מהגמרה, קטע בגמרה, סיפור מהגמרה, שלמעשה גם, אני אומר עכשיו משהו מאוד קיצוני, כי אני לא מאמין לרגע שהיום יש באמת אנשים שיכולים לדבר על העתידות שלנו בצורה כל כך ברורה וחד משמעית. הם יכולים לברך, להתפלל, אבל להגיד באופן ברור מה יקרה בעוד שבוע, שבועיים, זה תמוע מאוד. וגם אמר לי פעם אחד מגדולי ישראל, אחד מענקים, ענקי הדור, אמר לי, מי שיודע לא אומר ומי שאומר לא יודע. מי שיודע באמת מה יקרה בעוד שבוע, שבועיים, וזה קורה, יכול להיות שזה יש, אז הוא לא אומר. ומי שאומר לא יודע. אבל הייתי רוצה לספר בפניכם את הסיפור שהגמרא מספרת במסכת שבת דף קוף נון וב. הגמרא מספרת ששמואל ישב עם אבלט, אחד מהחכמים היה חוזה בכוכבים גדול, והיו עוברים לידם, שמואל יושב עם אבלט, וחלפו על פניהם כמה אנשים. אומר אבלט, אומר לשמואל, אתה רואה זה האדם הזה שעובר פה עכשיו, הוא לא ישוב, הוא ילך שם על המקום שהוא הולך עכשיו, ולא ישוב, למה? נחש יקיש אותו והוא ימות. אמר לו שמואל, אם בן ישראל הוא, ילך וישוב. ככה, זה הדיאלוג ביניהם, דיאלוג מדהים כמובן. ומה קרה? לא הרבה זמן אחרי זה, האיש הזה חזר בריא ושלם מהאגם, הוא הלך לאגם, לכיוון האגם, חזר מהאגם בריא ושלם. אבלט קם, ככה מספרת הגמרא, הוא פתח את הקנים שהיו באגם, הקנים באזור שהוא היה באותו אדם, הוא באמת ראה שם הנחש מת, חתוך לשתיים. הנחש נפגע כשחתכו את הקנים. ואז שמואל, כשפוגש את האדם הזה, את אותו יהודי, שאל אותו, ככה מספר את הגמרא, מה עשית בשביל להינצל? כמובן שאותו אחד לא ידע אפילו שהוא ניצל, אבל סיפרו לו את כל הסיפור, והראו לו שהיה שם הנחש, אז הוא אומר, הוא הבין שהוא ניצל. אז הוא מספר, אותו האיש, הנוהג, ככה הוא מספר, אצלנו בחבורה שלנו, הנוהג כל יום אחד בבני החבורה אוסף מכולם אוכל, ואז בשעת הסעודה כולם מתחלקים בשווה, כל אחד מביא מהבית משהו, אוספים את הכל, ואז מחלקים למעשה את כולם בשווה. מספר אותו יהודי, היום בבוקר, אני ראיתי שאחד מבני החבורה לא הביא מהבית שלו אוכל. כמובן שהבנתי שהוא מתבייש, אז כשעברתי לידו, ככה עשיתי כאילו אני לוקח ממנו. וככה אחרי זה חילקתי את כל האוכל לפני כולם, זאת אומרת לא, כמובן שאני הכנסתי עוד חלק ממני בשביל להראות שכאילו הוא נתן את החלק שלו. אמר שמואל, אומרת הגמרא, צדקה תציל ממוות. זאת אומרת למעשה, נראה פה משהו מדהים, אפילו שהתחזית של אותו אבלט, אותו חכם חוזה בכוכבים, היא הייתה נכונה. אבל אדם יהודי, איך אמר שמואל, אם בן ישראל הוא ילך ואף ישוב. זאת אומרת, אנחנו לא כפופים לתחזיות, ושוב אני חוזר לתחזית שהיא נכונה. הבעיה ש-99.99, רוב התחזיות שאנחנו מקבלים מכל מיני חוזים וכדומה, חוזים שאינם חוזים אמיתיים, חוזים הכוונה מקרנת חוזה בכוכבים וכדומה, זה לא היה ולא נברא, אפילו לא יודעים כלום. אבל גם אם זה נכון שמישהו יודע משהו, גם אם זה נכון שהתחזית היא נכונה, והתחזית היא אמורה לקרוא, האיש הזה הלך לאגם, אבל כן, כשהוא חזר, הנחש נמצא, הכוונה, הסכנה הייתה מוחשית, אבל המעשה החסד שהוא עשה אותו בוקר, זה שינה את כל, את כל, את, את, את כל מה שהיה אמור להיות. זאת אומרת, המעשה מוסרי אחד, מעשה מצווה, מעשה צדקה, זה משנה אותנו לגמרי, זה משנה את כל, את כל המערכת לגמרי. אז כמובן שכל האמונות התפלות, אין בהם שום משמעות, יש כל מיני אמונות תפלות, פשוט מדהימות. אני פוגש זוגות לפני נישואין, ואני אומר להם, אתם יכולים לשאול כל שאלה שאתם רוצים, אנשים שאינם שומרים מצוות, שלא מחוברים למערכת יותר שמכוונת, אז גם שואלים אותי כל מיני שאלות, מאמונות תפלות, שאמרנו שאסור לעשות ככה ולא כדאי לעשות, ומי שעושה ככה, אוי ואבוי, מה פתאום? יש כמובן מנהגים, זה חשוב מאוד, כמובן, יש הרבה דברים חשובים שיש להם מקורות באמת בהלכה ובמנהג, במקורות המנהג, אבל יש כל כך הרבה כוחות אפלים שגם מספרים לנו כל מיני סיפורים. התורה כותבת על זה תועבה, תועבה זה משהו, זה לא רק דבר שאסור לעשות אותו, צריך להתרחק מכל הדבר, איך אומרים, אפילו שדומה לו. ואין בדורנו מישהו שיכול להגיד, אני יודע מה יקרה עוד זמן מסוים, ומישהו יהיה, ואם באמת הוא יודע, ואם הוא רואה את הדבר שיקרה, הדבר הזה יכול להשתנות 1,000 פעמים, ושוב, מאותו סיבה שאותו יהודי, שהגמרא מספרת שם בגמרא בשבת, שאותו יהודי הלך, והיה לפי התחזית אמור לי, לקבל את הנקישה מהנחש, אבל הוא לא קיבל. הנחש לא הקיש אותו, הנחש מת, ונחצה לשתיים, והרגו את הנחש, נהרג, הנחש מת, אבל הוא לא פגע באותו יהודי, כי אותו יהודי בבוקר עשה מעשה קטן, מעשה צדקה, על זה הגמרא אומרת צדקה תציל ממוות, אבל זה היה שם אפילו סכנה מוחשית, כי הגמרא אומרת שלפעמים בן אדם לא ילך למקומות של סכנה, כי אז כביכול המזל שלו, מה זה המזל? המזיקים שלו מתעוררים, אם מגיע לו לעבור את הסכנה או לא, אבל ביום יום שאדם לא נמצא בסכנה, בוודאי, אם הוא יעשה מעשה טוב, הוא ודאי מרחיק את עצמו מהסכנה הרבה יותר. אנחנו מאוד מאוד נתפלים מאוד מהר, ודאי שאנשים היום הולכים לכל מיני, כמו שאמרתי, קוראי עתידות ובקפה וכדומה, שזה ממש, יש דברים שזה על גבול איסורי תורה, זה לא סתם. אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שרוב הדברים האלה זה טיפשות, ללכת לכל אנשים מהסוג הזה. זה פשוט טיפשות, כי הם לא יודעים, והם לא יודעים כלום, פשוט כלום. אבל גם אם הם יודעים, הפוך, דווקא בגלל שאם אנחנו נמצא מישהו לא יודע משהו, אנחנו יכולים להיכנס חס וחלילה לאיזה מצב שאנחנו נגיע לאיסורי תורה, תועבה, קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מחשב, עד כדי כך פוסקי הלכה אומרים שאלה שעושים מופעי קסמים, שוב, שהם עצמם אומרים בפני כולם שאין לזה שום, זה סתם איזשהו, איך אומרים, אחיזת עיניים וזריזות ידיים, ואיך אומרים, יודעים להסב את תשומת הלב שלנו למקום אחד, ובזמן הזה הם עושים דברים אחרים, אבל גדולי ישראל, פוסקי הלכה, אומרים להם תמיד, אפילו תגלו משהו אחד בתוך המופע שלכם, להראות שזה שום דבר, להראות שזה הכל שטויות. אני שוחחתי פעם עם אחד הקוסמים הגדולים, שהם עושים באמת מעשה קסמים, אותו, מה זה מעשה? קסמים שאחיזת עיניים. בן אדם שהתקרב, התחיל לשמוע את תורה המצוות, וסיפר לי שכשהוא היה אדם לא דתי והופיע בכל העולם, תמיד היו ניגשים אליו אנשים ואומרים לו, תרפא את אבא שלי, תרפא את אמא שלי, כי באמת האמינו באופן מאוד קל, האמינו שיש לו אכן כוחות. הוא אומר, הייתי יכול לשחק עם זה הרבה ולעשות מזה כל מיני מניפולציות, לא עשיתי, הוא באמת היה אדם, לא רק היה, הוא אדם ישר והגון, גם כשהוא לא היה אדם שהתקרב לתורה ולמצוות, וכשהוא התקרב הוא הבין כמה באמת אפשר להתאפס כוח מהר לשטויות האלה. הוא אומר, נכון, ולכן הוא הלך, לפני שהוא התחיל להופיע כאדם שומר תורה מצוות, הוא הלך לאחד מהפוסקים הגדולים, אני אפילו הלכתי איתו ביחד, ואחד מהפוסקים אמר, מה שחשוב, קודם כל תדגיש כל הזמן שהכל זה לשמח, והכל זה אחיזת עיניים, ואפילו תשתדל לפעמים להראות תרגיל אחד, שבאמת הכל פשוט אחיזת עיניים, הכל שטויות, ואתה לא, אין לך כוחות, ואין כוחות, ולמי שיש, לא אומר אותם, ושוב, גם אם הוא אומר אותם, או אמר, ויש משהו נכון בזה, הגמרא בשבת אומרת שבקלות, בקלות, אנחנו לא יודעים מה זה נקרא קל ולא, אבל אם אנחנו עושים מעשים טובים, יש לנו את האפשרות בקלות לתקן, ולצאת ממקום הסכנה, אפילו שזה מקום סכנה, עד כדי כך, ברמה הקיצונית הזאת. אז לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור, לישי נוימן, אנחנו כמו שחלק הראשון שוחחנו, אנחנו בתקופה של הקורונה, אלול, סליחות, חגים, מתפללים שהחגים יהיו, איך אומרים, על מתכונתם כמו שצריך, בשמחה, בהתלהבות, שיסיר ממנו הנגע והמגפה, ואכן נוכל להיכנס לימי החגים, ימי האלול, הסליחות, עם שמחה ובריאות איתנה. תודה לכם ושבת שלום ומבורך.